טוב, אז היום חב ג' שבט, ואנחנו ממשיכים לימודים שלנו על מדרש שמופיע בבבא בתרא ע"ג על מתי מדבר, והיום זה שיעור שני על שיטתו של רבי נחמן מברסלב, איך הוא מבין את המדרש הזה. ואנחנו נקרא כמובן שאנחנו קראנו הרבה פעמים והסברנו את המדרש הזה, אבל מישהי ששומע אותנו פעם ראשונה, אז אני אחזור בקצרה על מדרש. אני עכשיו אקרא אותו בעברית, כי הוא כתוב בארמית, אני לא נקרא את זה בארמית, כי זה פשוט מעריך את הזמן. רק ישר, המדרש כזה, שפעם הלך רב בר חנה, והוא פגש את טאיה, שרשב"ם מתרגם מושג הזה כסוחר ישמעאלי. הוא פגש את טאיה, טאיה שאל את רב בר חנה אם הוא רוצה לראות פגרים של אותם היהודים שיצאו ממצרים ולא נכנסו לארץ ישראל, את אלה שמתו במדבר. רב בר חנה אומר כן, הוא רוצה לראות, בא ופתאום הוא רואה את הפגרים הללו שוכבים על הקרקע, והם נראים כאילו הם פשוט נרדמו מתוך שכרות. זאת אומרת, הם לא נרכבו, לא שונה, פשוט שופים עם פניהם כלפי מעלה. ואחד הבגרים שכב ככה שהברך שלו, הרגל שלו הייתה מקופלת בברך. ואז טאיה הזה עלה על הגמל, הרים רומח ביד שלו, ובאותו רוכב על גמל עם רומח בידו, הוא עבר מתחת לברך של אחד הבגרים הללו. רב בר חנה הלך וחתך לאחד מהבגרים, חתך מהם ציצית של הטלית שלהם. וכשהוא רצה ללכת עם הציצית ביד, הבהמות שלו, זאת אומרת, הגמלים שלהם נתקעו ולא יכלו להמשיך ללכת הלאה. ואז טאיה שאל את רב בר חנה, אולי אתה לקחת משהו מהם? הוא לא ראה שהוא חתך, הוא שאל, אולי אתה לקחת משהו מהם? אם כן, תחזיר להם. כי אנחנו למדנו שכל מי שלוקח מהם דבר מה, לא יכול לזוז משם. בארמית זה נקרא לא מסתגלן, תזכרו את המושג הזה, כי הוא יחזור עוד מעט על עצמו הרבה פעמים. לא מסתגלן, הוא לא יכול לזוז משם. אז הוא הלך והחזיר את הציצית החזיר חזרה לטלית, ואז הוא הצליח לצאת משם. כשהוא בא וסיפר את כל הסיפור הזה לרבנים, אז הם אמרו לו, אתה חמור וטיפש. לא בצורה כל כך חריפה כמו שהיום זה נשמע, אבל זה מה שהם אמרו לו. למה עשית את זה? כדי ללמוד האם הלכה היא כבית שמאי כבית הלל, היית פשוט סופר את החוטים הללו, ואז היית יודע הלכה כמו מי. זה המדרש. וכמובן שכל מילה במדרש היא בעלת משמעות, וכל מילה שם זה סמל, זה רעיון מסוים שתמון שם, שבא להגיד לנו איזשהו דבר מוסתר. ואנחנו נראה איך רבי נחמן מפרש את המדרש הזה. אבל לפני שנקרא את רבי נחמן, אני רוצה להגיד לכם שכמו שגם דברי החכמים, שאנחנו דיברנו את זה הרבה פעמים גם בעבר, דברי חכמים צריך לנסות להבין לעומק. זאת אומרת, יש איזשהו רובד חיצוני, מה שמהר"ל או רמח"ל או רב אומר, ויש רובד פנימי יותר. אז רובד פנימי יותר, אפשר להבין אותו על ידי כך שאנחנו רואים איזשהם ביטויים מוזרים, לא כל כך מובנים לנו, לא כל כך מוכרים לנו. פתאום הם משתמשים באיזשהו מושג תמוע ביותר. וכש אנחנו רואים את המושג הזה, אז מהניתוח של המושג הזה אפשר להבין את הצד המוסתר, פנימי, שאמר אותו החכם. אז בואו נראה, עכשיו אנחנו נקרא שני משפטים שבו יש המושג הזה, ואני רוצה שאתם בעצמכם תגידו לי מה, היה, מה מפתיע פה בביטוי שלהם. ובכן, אנחנו במקור 2, סעיף 1, אומר, תא אך ולך מתי מדבר. היינו, שירה לו הרשעים שאינם דביקים בצדיקים, והם נקראים מתי מדבר, והרשעים הללו שאינם דביקים בצדיקים, הם בחייהם קרויים מתים. והרע לו, מאיכן מגיע להם שלמות החיסרון. דהוי דמו כמבסמי, והם יהיו נראים כאילו הם שיקורים. פירש רבינו שמואל, שזה רשבם, כשטויי יין, בחינת עשיו אדמוני, שהוא הרב דקליפה, אשר משם מקבלין הרשעים, הרוח החיים שלהם. עד כאן. מה הפתיע אתכם? איזה ביטוי יש פה, משהו שהוא, שלא פגשתם ביטוי הזה בחיים שלכם? נכון.
איזה?
תגיד אתה? לא שמע, לא משנה, מה אתם אומרים?
הרב דקליפה.
כן. הרב דקליפה. מה זאת אומרת הרב דקליפה? מה פירוש המושג הזה? אז אנחנו לומדים מרבי נחמן שאכן, וזה אחד הרעיונות שלו ידועים, שאכן יש, כמו בעולם שלנו ישנם כוחות חיוביים, יש כוחות שליליים, ויש כוחות והרבנים של קדושה, ויש רבנים כביכול של טומאה או של קליפה, שזה למשל קורח, זה רב של קליפה, או דתן ואבירם, זה רבנים של טומאה, או בלעם, כמו שכתוב על משה רבינו, לא קם בישראל כמשה, נביא כמשה עוד, חזל מדייקים, בישראל לא קם, אבל באומות העולם כן קם, אין אף אחד שהוא בדרגה, מתקרב למדרגה של משה רבינו בישראל, אבל אצל אומות העולם יש מישהו ברמה של משה, ויש בחינות כאלה שבהם בלעם היה יותר גבוה ממשה, כמו שמסבירים מהר"ל. זאת אומרת, יש בחינות כאלה, חז"ל גם מסבירים כך. מול כל כוח, מול כל אדם שהוא שייך לצד הטוב של העולם, יש כוח דומה כנגדו בצד השלילי של העולם. ואם זה והדברים הללו הם ממש, יש המון המון הגבלות שזה העיקרון הזה הוא נקרא אצל חז"ל, זה מול זה עשה אלוקים. בעצם הם משתמשים במושג, בפסוק הזה, כן? שזה מול זה עשה אלוקים. שכל מה שקיים בצד אחד, קיים ויכול להיות קיים בצד השני, בטוב ורע. וכמו שיש רב של קדושה, שזה שורש של עם ישראל, שהוא היעקב אבינו, יש רב של קליפה, שזה עשיו הרשע. זה מקור לרע שלהם, זאת אומרת, כוח הרע. וככה זה לא רק באישים, אלא גם ברעיונות, וגם בתהליכים, תמיד תמיד זה מול זה. כמו שאנחנו יודעים שחז"ל מספרים על כך שהם שחטו יצר של עבודה זרה, במסכת יומא, מספרים על זה שהם שחטו יצר של עבודה זרה, וכנגד זה, עם ישראל, או העולם כולו בעצם, איבד את נבואה. ברגע שאין יצרה של עבודה זרה, גם אין נבואה. למה? כי זה מול זה. זה כדי לאפשר לנו בחירה חופשית, כדי שאדם יוכל להיות, לבחור בטוב כשל עצמו. וככה זה בכל מיני תהליכים אחרים, כמו שיש גם משיח שקדושה, יש משיח של תומה. וכנראה אנחנו כבר נפגשנו עם משיח של תומה, שזה היה היטלר, אמר שמו כנראה, והוא הביא את ה... הוא עשה את... את כל, כל העניין של שואה, וזה זה היה דבר נורא. זה כוח משיח, זאת אומרת, יש כזה מושג אצל חז"ל שנקרא נחש דקדושה. נחש של קדושה. וכמו שיש נחש של קדושה, שזה בגימטריה משיח, נחש, ככה זה גם יש רב של קליפה, שזה כוח כנגד, שעומד מולו. עכשיו, ישנם בגדול שלוש צורות, שלוש אפשרויות להתמודד עם הרע. איך אנחנו עכשיו נלחם נגד הרע הזה? ונגד הכוח של רב של קליפה. איך נלחמים נגד כוחות הללו? אז ישנם שלוש צורות. צורה אחת זה לברוח מהרע. מה זאת אומרת לברוח? להתנתק, להתרחק. כמו שיעקב בורח מעשיו. יש הרבה דוגמאות. אתה לא תמיד נלחם עם הרע, אתה פשוט בורח ממנו. זאת אומרת, אתה שומר על העיניים שלך, אז אתה לא קונה גלידה בקיוסק איפה שמוכרים תמונות לא צנועות. אתה לא קונה בקיוסק הזה. אתה לא נלחם איתו, אתה פשוט לא קונה שם. אתה בורח, אתה רוצה להיות צנוע, אתה רוצה את זה, אז אתה מתרחק מהרע הזה. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה ללחם נגד הרע. איך נלחמים נגד הרע? כמו שיעקב אבינו נלחם עם שרו של עשיו. יש תקופה שהוא בורח, יש תקופה שהוא נלחם נגדו. איך נלחמים? לא שאתה צריך, כן, אתה יכול להיות, לעשות, להקים מפלגה, להגיע לכנסת, לעשות חוק שבו יהיה חוק שאסור למכור גלידות במקום שמוכרים שם תמונות לא צנועות. וככה, אתה נלחם נגד הרע. זאת אומרת, מי שהבין מדבריי שצריך לשרוף את הקיוסק, אז הוא הבין לא נכון. לא התכוונתי ולא רמזתי. התכוונתי שצריך לעשות תיקון, ללחם נגד הרע. הוא לא בורח, כן? יש אפשרות שנייה. ויש אפשרות שלישית להתמודד עם הרע, שמה היא? תגידו אתם. מה? לא, זה להתמודד, זה התמודדות, כן? זה המלחמה. כן, אז... זהו, אז זהו, זה מה שאני רוצה להגיד לכם, זה לא להגביר את הטוב. יש, נכון שכתוב ככה אצל רב שהצדיקים הטהורים לא קובלים אליהם, זה, אלא זה לא נקרא שאתה נלחם עם רע, אלא אתה צריך, אתה עושה טוב, זה דברים נכונים, ודאי. אבל לא זאת הכוונה. הכוונה היא שאתה הופך את הרע לטוב.
על ידי מה?
איך הופכים את הרע לטוב, אתה שואל?
הגדרה, אנחנו כולם אמרנו לברוח, להילחם, עכשיו הדבר הזה יש לזה מילה כלשהי?
כן, הפיכת הרע לטוב.
להתחבר לרע ולנתם אותו לטוב, או...
להפוך אותו לטוב. כן, כן, להתחבר, כן. כן, תכף נראה, יש הרבה דוגמאות לזה, יש המון המון דוגמאות, אבל נתן לכם אולי דוגמה מתנך, דוגמה מפורסמת, על יונתן בן גרשום, שהיה פעם, אם אתם זוכרים, בספר שופטים, היה שם פסל מיכה, סיפור על פסל מיכה, שמיכה עשה לעצמו עבודה זרה, פסל, אבל, והפסל הזה היה מאוד פופולרי, מאוד, מאוד ככה, אנשים נמשכו לפסל הזה. ולכאורה זה לא כל כך מובן, איך מה פתאום אנשים ככה? נא, אם אני עכשיו, מישהו עכשיו ישים פה פסל ויבטח לעצמו משהו שם, בסטה של עבודה זרה, אז מה, יבואו אליו הרבה אנשים? לא יבואו, יהיו שם הרבה בסטות כאלה. אז איך מיכה הצליח לעשות את זה? הוא הביא לתוך העבודה זרה שלו, עמיד להיות כהן גדול של עבודה זרה שלו, נכד של משה רבנו. יונתן בן גרשום בן מנשה, זה השמו, אבל אומרים מנשה כדי לא להגיד משה. זה פשוט חסים על כבודו של משה רבנו. אז מביאים, אז הוא שם שם נכד של משה רבנו. נו, ברור שזה משך המון אנשים. תראו לעצמכם, היום מישהו יפתח פה מין בסטה כזו של מישהו של, שנותן, לא, שהוא נגיד נכד של חפץ חיים, וקוראים לו ישראל מאיר, כן? והוא דומה לחפץ חיים, והוא גם מתנדנד, והוא נותן הרבה גימטריות והרבה קמיות ומשפריץ מים טהורים כל מי שבא אליו, הוא יכול להיות מיליונר. יבוא אליו הרבה, הרבה, בלי שהוא משהו, באמת משהו מיוחד, נכון? רק מהעילה של חפץ חיים, זה כבר יעשה את העבודה הגדולה, הוא לא צריך לעבוד יותר. אז ככה זה מה שעשה מיכה, הוא שם שם את יונתן בן גרשום בן, בן מנשה, והוא נהיה כהן לעבודה זרה, עד שהגיעו אליו בני דן. והם באו ושאלו אותו, תגיד לי, מה קרה לך? אתה מאמין בשטויות הללו? אתה לא מתבייש? עובד עבודה זרה ככה? אז הוא אומר, אני מה פתאום, אני לא מאמין בזה. אז, אבל אתה כהן עבודה זרה. הוא אומר, נכון, זה רק בשביל כסף. פשוט משלמים טוב, עבודה טובה. אז הוא אומר, זה כל העניין, אז אנחנו גם נשלם. בבקשה, אז הוא הלך איתם. ובדרך הוא עוד גנב את הפסל עצמו, שיהיה לו. והנה זה טיפוס. טיפוס מושחת לחלוטין. כל העניין שלו זה כסף, וזה כל... והנה דוד המלך מגיע להיות מלך בירושלים, עובר מחברון לירושלים, והוא מצא את יונתן בן גרשום הזה, והפך אותו... לשר האוצר של ממלכת דוד. אתם יודעים? הוא לקח אדם הכי מושחת בכסף ונתן לו לשמור על אוצר. זה לא כמו שהיום שר האוצר. שר האוצר זה מי שמחזיק מפתחות ביד ונכנס לתוך אוצר כפשוטו, ויעלומים וזהב הכל שם, והוא מחזיק הכל בידיו. ודוד המלך נתן לאיש הזה להיות, לשמור, זאת אומרת, נתן לחתול לשמור על חלב. למה הוא עשה את זה? כי יונתן הזה עשה תשובה, והוא נהיה, שינה שם שלו, ומעכשיו התחילו לקרוא לו שבועל בן גרשום. ודוד השתמש, זאת אומרת, ויונתן, כן, הוא השתמש בצד הרע שהיה בו, עכשיו לקדושה. שבועל. שהוא שב להשם. מישהו ששב להשם, לשבועל. שבועל, כן. אז למה הוא לא שם שם להיות שר האוצר איזה בחור ישיבה? שהוא יהיה בחור דתי, טוב, לב, צדיק. כי להיות שר האוצר זה לא כל צדיק מסוגל. זה צריך להיות מישהו שהוא יודע להתמודד עם כל הזאבים, זאבי טרף הללו שסביבו. שהוא יודע לעשות כל מיני לזהות איפה יש, עושים שם מכינציות פיננסיים. ואיפה יש מדד הדאו ג'ונס וניקי, ואיך מניות עולות בפוצי וכל מיני דברים ששם קשורים לתהליכים כלכליים, לדביט וקרדיט והדיבידנדים וכל מיני דברים שהוא יודע, שהוא בעצמו קריש. בחור ישיבה לא יכול לעמוד מול הכוחות הללו. רק מישהו שהוא בעצמו היה בתוך, בתוך זה, שהוא בעצמו הפך את הכסף לדבר, הוא יכול להפוך הכל לקדושה. להשתמש בכוח שלו לקדושה. כן, כמו ש... איזה חיה הכי טובה, הכי מתאימה לשמור על הצון? זה חמור או גמל? מה? מי זה? זאת אומרת, כן, זאב שחזר בתשובה, כן, ונהיה כלב. ככה זה עובד. אז זה הרעיון של, של ללחם עם, עם הרע. אז איך אתה יכול, אז איך עושים את התהליך הזה של הפיכת רע לטוב? איך נלחמים איתו ככה? בשביל זה צריך לעבור שלושה שלבים. ככה מסביר, ככה זה, הרעיון הזה בא מבעל שם טוב, בעל שם טוב הוא מאוד שכיח, מאוד מפורסם בחסידות. שלושה שלבים. שלב אחד שנקרא הכנעה, שני הבדלה ושלישי המתקה. מה זה עושה השלב של הכנעה? הכנעה זה אדם שהוא קולט שיש בעיה, והוא אומר, זהו, אני מפסיק לעשות עבירות. מעכשיו הלאה, אני לא מעשן יותר בשבת. או אני לא אוכל אוכל לא כשר, או אני לא רואה תמונות לא תנסות. זהו, מעכשיו הלאה. זה הפסקה, זאת אומרת, זה הכנעה. הוא הכניע את היצר, כן?
הכנעה באה מהשם, לא מ...
אנחנו
לא יכולים
להכניע מישהו
שיחזור ו...
לא, הכנעה את עצמנו.
אתה מדבר...
שאני מכניע את היצר שלי, זאת אומרת, יש לי נטייה, יש לי רצון לעשות משהו שם לא כל כך טוב, אני מכניע את זה. מנצח את זה. סור מירה. זה שלב ראשון. הכנעה, פשוט אתה עושה משהו לא טוב, הבנת שזה דבר לא, שאתה לא מסכים זה, לא מקבל את זה, ואתה מפסיק אותו, אתה מכניע את היצר שהוא בך. בסדר? זה מובן, פשוט. שלב שני, ההבדלה. מה זה ההבדלה? זה שאתה מחליט להתרחק מהרע הזה, לא שאתה לא מפסיק, שאתה רק הפסקת לעשות אותו, אלא אתה מתרחק ממנו לגמרי, בכלל לא שייך, אין שום נקודת אחיזה שלך ברע הזה. למשל, אדם, נגיד, שולי רנד, הוא היה שם שחקן, זמר, עניינים, הוא הבין שזה לא טוב, הפסיק, וכשהוא הפסיק, אז הוא עשה שלב כזה שהוא נבדל מכל העולם הזה, ושש שנים אדם ישב ולמד בישיבה. הוא התנתק מזה לחלוטין. לא רק שהוא הפסיק, הוא לא רק הכניע את זה, אלא הוא נבדל מזה. ואחרי תקופה שהוא נבדל, אז הוא עכשיו חוזר למסך ולקונצרט, עולמות קונצרטים, והוא נותן, עושה הצגות, ועושה סרטים, ודיסקים וכו' וכו'. הוא עכשיו מתחיל להשתמש בכוח הרע שהיה לו לטובה. וזה השלב השלישי, המתקה. המתקה זה אתה לוקח רע, הופך אותו לטוב. אבל קודם אתה צריך שש שנים, אתה צריך תקופה, כל אחד זה זמן שלו, אבל תקופת ההבדלה. כשאין ההבדלה, אז גם אין המתקה. זה רק יש הכנעה, הכנעה זה דבר טוב, אבל אין המתקה. אי אפשר להפוך את הרע לטוב ללא הבדלה. למשל, יש כל מיני זמרים עכשיו זה שחוזרים בתשובה, פופולרי מאוד, לחזור בתשובה, זה כנראה, זה גם דבר חשוב. אז אם זמר הזה לא עושה הבדלה, אלא הוא הבין שזה לא טוב, מה שהוא שר עד עכשיו לא טוב, מעכשיו הלאה הוא ישיר טוב, דברים טובים. עד עכשיו הוא שר, די שם יש שיר, שומעים ככה איזה באוטובוס או בפיצריה, עוד משהו כזה, מספיק פעמיים שאתה שומע, אתה כבר יודע את השיר הזה. יש שם שיר שאני חושב שהכי וולגרי שאני שמעתי, ששידרו אותו, שהוא שם, מישהו שם שר, יאללה לך הביתה מוטי או מותק, אחרת אני אקרא למשטרה שם משהו, צלום ותודה, אני אקרא עכשיו למשטרה. זה כזה, וואו, תת רמה כזה, טרח. לך הביתה מוטק, אני אקרא למשטרה. אז מעכשיו, והלאה, כאילו הוא מפסיק לשיר את השיר הזה, עכשיו והלאה הוא שר שיר... לך לבית מדרש מוטי, כן, יודע, לך לאשתך מוטי, שלום, תודה. אז יופי, אז תודה רבה, אז זה דבר שזה טוב, וזה, עד עכשיו הוא שר דברים גסים וזולים, עכשיו שר דברים טובים, עכשיו הוא שר שילך לבית מדרש, טוב, בסדר, יופי. אבל אין בזה המתקה. למה? כי הוא לא עושה, כי הוא לא עשה את ה... כי הוא, מה שהיה, הוא גם הלאה. רק הוא טוב יותר, הוא הפסיק דברים רעים, התחיל דברים טובים. כן.
למה, תכנו את המשפט עמוקה והידוע הפסוק, סור מרע ועשה טוב.
כן.
אז למה סור מרע יבדל ועשה טוב? למה לסור מרע ועשה טוב?
כי עשה טוב זה לא כתוב שאתה הופך את הרע לטוב. עושה טוב, סור מרע, ועושה טוב, עושה דברים טובים. אבל לא כתוב שם שאתה הופך את רע לטוב. כן.
אבל אתה רואה מה שאלת בזמרים, הם יכולים למשל לשיר על התהליך שהם עוברים. כלומר, הם כדי שהם נגיד מסתכלים בתורה, כלומר, לא שהם הופכים בידה בת אחת של איראן, כי זה כן, שמי מיקרופות זה לזה.
כן, זה בסדר, אבל זה לא נקרא שהוא הופך את רע לטוב. הוא טועס את דברים רעים, עכשיו מפסיק לעשות דברים רעים, טוב מאוד, מצוין, אבל הוא צריך הבדלה. רב אורי זוהר נהיה רב לפני שהוא חזר והתחיל לעשות, להשתמש בכוח שלו עוד פעם לרע. הוא למד 13 שנים בישיבה בלי לזוז מבית מדרש. זה לא דבר קטן. הבדלה זה דבר רציני. כן, בבקשה.
מבחינה מעשית, אם מישהו לא יכול לעשות את ההבדלה, אז זה מספיק שהוא נשאר בשלב של ההבדלה.
כן, נכון. מי שלא יכול לעשות הבדלה, אז עדיף שהוא לא ינסה להפוך את רע לטוב. נכון. אלא הוא... הוא מכניע את היצר, טוב מאוד, הוא לא עושה חטאים, מצוין, טוב מאוד, כל הכבוד. רק אל תתעסק עם הרע. אל תנסה להפוך אותו לרע, כי הרע יכול להדביק אותך. הוא עוד יבלע אותך. ועל זה, מה שעכשיו הסברתי לכם, על זה סיפור שאנחנו עכשיו נקרא, איך מסביר את כל העניין הזה, רבי נחמן מברסלב. אנחנו במקור 2, סעיף 3. וגם הפרקיד, פירש רבנו שמואל, פניהם למעלה, כי רוח שלהם גדול לפי שעה, עד אשר עולה הצלחתם למעלה כנעל. ואהבי גני ברכי דחד מניו, גבי, כן, ברכי דחד מניו, שהעירים רגל שלו, זאת אומרת, אחת שהוא שכב עם רגל מקופלת בברך שלו, זה מורה על גודל הצלחה של הרשעים, כי העדר ההצלחה נקרא ברכיים כושלות, ואצלו פה ברכיים רמות. אגב, מה שאנחנו פה קוראים את רבי נחמן, זה לא רבי נחמן במקור, זה רבי נחמן שאני קיצרתי והשארתי רק דברים שהם שייכים ישר לעניין שאנחנו לומדים אותו. אבל מי שרוצה לדעת אותו בצורה יותר אמיתית ועמוקה, אז שיקרא את זה בליקוטי מוהר"ן במקור. כן? אני השארתי רק את הדברים שהם שייכים למהלך שרבי נחמן מסביר כאן. ויעל תאיה תותי בארכי, אז התאיה הזה ישב על הגמל, כן, ואתם זוכרים, והוא עבר מתחת לברך שלו, היינו, הצדיק שנקרא תאיה, היינו, הצדיק שמקבל רוח מהקדושה, וזהו סוחר ישמעאלי, על שם כי שמע השם אל עונייך. זאת אומרת, תשימו לב מה שרבי נחמן פה עושה. בגמרא כתוב, לא בגמרא, בעצם שם, בגמרא כתוב תאיה. רשב"ם מפרש מה זה תאיה, הוא אומר, סוחר ישמעאלי. אנחנו, כשקוראים סוחר ישמעאלי, אנחנו אוטומטית קולטים את זה בתור ערבי. כן? זה מישהו ערבי. אבל תשימו לב שרבי נחמן לא עושה ככה. הוא אומר, מי זה ישמעאלי? שהוא שומע דבר השם. שישמע השם אלו נייך. שזה, לפי רבי נחמן זה יהודי, זה צדיק. לא רק צדיק, אלא תכף אתם תראו שזה אדם חסיד ותלמיד חכם. וזה ממש מדרגה מאוד גבוהה. תראו איך הוא בונה את זה. איך הוא עכשיו, עוד מעט אתם תשימו לב, איך הוא מפרש כל מילה שיש לזה משמעות. אז זה שכתוב ישמעאלי, אז יש לזה משמעות. זה שכתוב סוחר, אז במקום אחר אומר, כן, יש משמעות. מה המשמעות של סוחר? סוחר זה מישהו שהוא הולך והוא מגיע לכל מקום, והוא נמצא במסע ומתן, והוא סוחר בדברי תורה, וככה הוא בעצם, זה סמל של חכם. כן. כן. כן, זה באמת שאלה טובה. השאלה הייתה, זה שהרבי נחמן, אנחנו רואים שהוא מוציא מהפשט, שבגמרא כתוב תאיה. תאיה, תרגום של מילה תאיה זה סוחר. עכשיו, אז איך רבי נחמן הופך את המילה סוחר לצדיק ותלמיד חכם וכל זה זה? הוא מוציא מפשט. והתשובה היא נכון. לכן זה נקרא מדרש. דרש זה לא פשט. מדרש זה דרש. איך זה דרש? דרש זה שאתה מבין את צד יותר פנימי, יותר עמוק של המילים שכתובות שם. זאת אומרת, בדרש הוא לא חייב להיות נאמן להבנה הראשונה שיש לנו מהמילה. אבל מצד שני, דרש לא יכול להמציא דברים, הוא לא יכול להגיד, תאיה, פירושו של דבר, רקדן בלט. אין אפשרות כזאת. אז מה פירוש? אז מה הוא כן יכול לעשות? זאת אומרת, כל דרש שאנחנו מדברים עליו, כל דרש צריך להיות, צריך להיות שיש בו קישור למילים עצמם, לפשט המילים. אז למשל, כתוב ישמעאלי. מה פירוש מושג ישמעאלי? אצלנו ישמעאלי פירוש אוטומטי מישהו שהוא ערבי. אבל זה לא כתוב, זה לא פשט. כתוב, ישמעאלי כתוב. ואנחנו יודעים שישמעאל הוא נכון, אמנם ממנו יצאו ערבים וכולי, אבל הוא היה צדיק. ישמעאל בסוף חייו חזר בתשובה, כמו שחז"ל מסבירים, וזה ידוע. ישמעאל היה צדיק, בן של אברהם אבינו. אברהם לקח את ישמעאל להיות איתו בעקידת יצחק, אם אתם זוכרים. הוא לוקח אדם הכי קרוב אליו, בן שלו. ישמעאל זה לא דבר קטן. ויש רבי ישמעאל, זאת אומרת, יש לנו, זה לא שם גנאי, היום זה שם גנאי, אבל בעיקרון זה לא. ואז אומר, עכשיו רבי נחמן לוקח את המושג ישמעאלי, והוא אומר, אז מה זה בא, למה מספרים לי, למה עכשיו רשב"ם יבוא ויגיד לי סוחר ישמעאלי? הוא רוצה לומר משהו, יש איזה עיקרון, יש איזשהו רעיון שהוא רוצה להגיד. אתם יודעים, זה לא סתם אומר, היה אומר שם, נהג אוטובוס. למה הוא אומר את זה? זאת אומרת, יחס שלהם לדברי חז"ל הוא יחס מאוד רציני. הם מבינים שכל מילה היא סוד. זה כמו צופן. אתם יודעים, אתה מנסה עכשיו, כשאתה קורא מדרש, עליך, ככה רבי, זה מה שאנחנו לומדים, ממהר"ל, מרבי נחמן, עוד ביד נראה גם בעזרת השם, אצל רב קוק, שכל מילה הם מתייחסים לזה כצופן. זה משהו שצריך להבין, לדרוש, לא סתם כתוב. אז הוא אומר לנו, ישמעאלי. בסדר? עכשיו אתם תראו שהמגמה הזאת נמשכת, זה לא רק פה. בוא נקרא הלאה. כי רכיב גם לה. מה אכפת לי שהוא רכב על הגמל? ואם הוא רכב על החמור, או שהוא הלך עם נעלי ריבוק, מה אכפת לי שכתוב שהוא רכיב גם לה? אם הוא יכתוב, הלך נעלי מאור, בשביל מה? זה לא כמו שהאנשים מדברים, כן, הוא אומר מילים מילים שם, אז דיו זה דבר יקר. צריך לשבת, לכתוב, זה צריך, כל מילה היא בעלת משמעות. אז הוא אומר, כי רכיב גם לה. ואם רכיב חמרה, ואם רכיב אתון, רכיב סוס, מה אכפת לי שהוא רכיב גם לה? יש לזה משמעות. מה המשמעות? תראו מה אומר. כי רכיב גם לה, בחינת גומל נפשו איש חסד. כי בחינת רב חסד כנ"ל. זאת אומרת, מהמילה גומל, גמל, הוא מבין שזה מצביע על זה שהוא היה איש חסיד. מהר"ל, אם אתם זוכרים כשלמדנו, גם מדייק, והוא אומר שם, גם לה, מה זה גם לה? שהוא נגמל הפרי, שהילד נגמל מלינוק, שהוא היה גמור, שהיה שלם, שהיה מוחלט. רבי נחמן מגיע בכיוון אחר, פסוק אחר משתמש, פחות קרוב למילה גמל, אבל גם יש פה משהו, איזשהו רעיון, הוא הופך אותו למשהו שקשור, מתקשר אותו לחסד. הלאה, וזקיף רומך, זאת אומרת, אומרים רומח, זאת משמעות, זה בא להגיד משהו, יש לזה רעיון, כי זה שעולם, הרים רומח, יכול להרים מגף, אבל זה שהרים רומח, זה בא לומר משהו, מה זה בא לומר? הוא הסביר, רומח הוא בחינת רוח מם, בחינת ורוח אלוקים מרחפת פני המים, היינו התורה שניתנה למם יום, ששם הרוח חיים כנ"ל, כלומר שהצדיק היה לו בחינת הרוח שמקבל מהתורה כנ"ל, ועם כל זה נחית תחות ברכי תחת הרשע. בחינת קיבלה רשע צדיק ממנו. זאת אומרת, שמילה רומח, היא מצביעה אצל מהר"ל, אם אתם זוכרים מה זה היה רומח, רומח שזה דבר חד וחריף. הוא אז דייק בעניין הזה. רב קוק יהפוך מילה רומח, אותו מדרש, אתם תראו את זה אחר כך ברב קוק, הוא יגיד, רומח, מה זה רומח? רומח זה רמח איברים. שהוא תיקן, שעשה רמח איברים. או רמח מצוות. רבי נחמן הופך, מה זה רומח? רומח זה רוח מם, רוח של רוח התורה. אבל כל אחד מזווית אחרת, אבל לכולם יש הסתכלות והבנה מה זה המילה הזאת. אז מה הוא רוצה להגיד לנו כל זה עד עכשיו, מה שראינו? הוא רוצה להראות שאם כל זה, זאת אומרת, כל זה בא בעצם הקדמה, כן? אם כל זה שהם היו, שהוא היה צדיק, אם כל זה שהוא היה חסיד, אם כל זה שהיה חכם, אם כל זה שהיה לו תורה, הוא עדיין לא הגיע לברך של אותו פגר. ועכשיו אתם תראו איך הוא מתמודד עם הפגר הזה. ופה יהיה מובן כל מה שדיברנו בהקדמה לשיעור על הכוחות, איך מתמודדים עם הרע. אז אנחנו בסעיף 7 של מקור 2. וכה פסקי דקרנה דתחלתה דאחד מניו. אז הוא חתך של ציצית של אחד מה... ציצית של תלית של אחד מהפגרים הללו, היינו, שפסק אחד מהציצית שלהם, שזה בחינת מה שפסק ושיבר מידה רעה שלהם, שהוא הצינור שלהם, כי כל המידות הרעות נמשכים מארבע יסודות ששורשם ארבע ציצית כנל. טוב, זה נושא שצריך להסביר אותו... בהרחבה, אבל זה לא עכשיו אנחנו נעסוק בזה. ולא מסתגלן, כלומר, ולא, שאף על פי כן, אנחנו בשמונה, כן, אף על פי כן, לא עלתה לו להשפיל את הרשע ולצאת מתחת ברכיו. מה אומר פה? תשימו לב, שהוא לא הצליח להשפיל את הרשע ולצאת מתחת הברך שלו. אף על פי שפסק ושיבר המידה הרעה של הרשע שנמשכת מארבע יסודות ששורשם ארבע יציצית כנל, שזהו בחינת וכה פסקי קרנה דתחלתה דתחד מניו כנל, ואף על פי כן לא היה יכול לצאת מתחת ברכיו, בחינת ולא מסתגלן, שפירושו, לא מסתגלן, עוד מעט המילה הזאת תחזור הרבה פעמים, לא מסתגלן הכוונה, לא יכל לזוז, לא יכולנו לזוז משם, נתקענו, לא יכולנו לעבור את החזרה, לצאת, להתרחק מהרשע, מהפגר הזה. הם באו לפגר, חתך ממנו ציצית, רוצה לצאת משם, תקוע, לא יכול לזוז. הם כאילו איזשהו כוח מחזיק אותו ולא מאפשר לו להתרחק מהרשע, מהרשע הזה. ולא מסתגלן, לא יכולנו לזוז משם. שפירושו, עכשיו מסביר את זה רבי נחמן, שפירושו, שלא היו יכולים לצאת משם, הנה אומר, 9. אמר לי, דילמה שקילת מידי מניו, אז הצדיק, תאיה, אומר לרב ברחנה, אולי אתה לקחת משהו מהם, כי הוא לא ראה שהוא לקח, אז הוא שואל אותו, אולי לקחת משהו מהם, דילמה שקילת מידי מניו, היינו, שמה יש לך אחד מארבע יסודות שלא תיקנת בשלימות להפריד ממנו הרע לגמרי, ועל כן לא מסתגלן, ולכן אתה לא יכול לזוז, כמבואר לאל, שכל זמן שנשאר בו איזה אחיזה באלמה, מהרע של איזה מידה, אינו יכול להכניע את הרשע, את הרשע. וזהו, דילמה שקילת מידי מניו, אולי אתה לקחת משהו מהם? שמה לקחת קצת מהם? היינו, שמה יש בך עדיין איזה אחיזה מאיזה מידה רעה של הרשעים, שלקחת לעצמך איזה מידה ותאווה שלהם. על כן, לכן לא מסתגלן, לכן אתה לא יכול לזוז, על כן אינה יכולים לצאת משם. למה הוא לא יכול לצאת משם? כי הוא לא עשה תהליך של הבדלה. הוא לוקח משהו מהם, ועדיין הוא שייך משהו גם עליהם. הוא לא יכול לזוז משם. כמו שפעם אמר לי איזה תלמיד שהוא בגרעין התורני, הוא הלך לעשות... להשפיע שם, איזשהו בהרצליה פיתוח, לא יודע מה שם, בדיוק איזה מקומות כאלה, לא יודע בדיוק, אבל משהו באזור הזה. אז הוא אומר, אני ניסיתי לדבר שם עם אנשים, וזה לא הולך לי. הוא אומר, למה? כי אני חשבתי לעצמי, למה אני לא מצליח להסביר להם במה שאני מאמין וכל זה? הוא אומר, כי אני פתאום שמתי לב שלכולם כמעט, כל האנשים שאני מדבר איתם, לכולם כמעט יש בבית בריכת שחייה. הוא אומר, ואני מאוד רוצה שגם לי יהיה בריכת שחייה. גם אני רוצה. אז כיוון שגם אני רוצה, מאוד קשה לדבר איתם. כשאתה לגמרי נקי, יש לך מה לומר, אבל ככה, הוא בא, משכנע אותם, ארץ ישראל, שם, הוא מסתכל לו, דווקא נוח לחיות עם שתי מכוניות, עם כל מיני שם, זה נוח. אז מה אתה עכשיו, בריכת שחייה, מה אתה עכשיו בא, ולכן הוא היה, ממש אומר, כשהוא דיבר בחור הזה, אז הוא השתמש במונחים כאלה, ממש כמו שכתוב פה, אומר, הייתי תקוע איתם, לא יכולתי לזוז, דיברתי, ואני רואה שאני כאילו תקוע, אני לא מתקדם, ממש מילים הללו של פה, לא מסתגלן, לא מתקדם, לא מצליח לזוז, לא מתקדם, כן, בבקשה.
בעצם הוא לוקח טיל שמסמן משהו שאצלו אולי לא בסדר.
כן? כן, זה מה שאני אומר. הוא בעצמו רוצה בריכת שחייה. אז מה אתה יושב פה? לא תזוז. אתה חייב שיש לך תהליך של הבדלה, שאתה נקי, אין לך פזילה, בעצם אתה שם תפרן, שאתה באת עכשיו, אין לך כסף, אתה עכשיו מדבר על האידיאלים, כי אין לך מה לוותר. לכן אתה אידיאליסט גדול, כי אין לך מה להפסיד. אז הוא אומר, לא, צריך להיות קודם כל שאתה נקי, אתה נבדל, אתה לא חולם. זה כמו שיש התהליך הזה של הבדלה, יש מין ככה באולפנות, מביאים שם כל מיני חוזרים בתשובה שפעם היו בהודו, פעם היו בסמים, פעם הוא היה קראטה, שם יודע, פעם הוא כומר, או דוגמן, צמרת וזה, והוא מספר כל השעה שם של ההרצאה שלו, מספר כמה שזה היה, עושה ככה בהוליווד, והוא נסע, והוא שם היה באשרם, ופה, כל מספר, כולם ישנים, כן, מעניין. גומר הרצאה, אבל עכשיו זהו, חזרתי בתשובה, גמרנו, זהו, אני הפסקתי עם שטויות הללו. אז כלומר, חבל, זה הרצאה דווקא הייתה מעניינת, כאילו, עיקר האקשן, איפה היה? כשאתה היית כומר, נכון, עכשיו אתה נהיית סתם דוס, כאילו, בסדר, כאלה דוסים יש הרבה. הוא לא עשה הבדלה, הוא בעצם חי, מרכז החיים שלו זה כשהוא היה דוגמן צמרת. עכשיו, מה אני עושה? כדאי שבחו יותר חזק, מה אני עושה? אז הוא בסדר. אז זה דבר שהוא לא עובר תהליך הבדלה. זה מה שמפריע כאן. כן, בבקשה? קודם כל, היה לא מספר את הסיפור, היה מתבייש. ואם היו שם זה, אז היה הולך במסירות נפש כזה, שהוא עכשיו רוצה לעשות את התיקון הגדול הזה, והיה מסביר שם את בצורה, זה כמו שרב אורי זוהר עושה. זה נשמע יפה. הוא לא יושב וחולם, פעם, הייתי במאי, כן? זה מרגישים בבן אדם, אם הוא שם או פה. אז דוגמן צמרת הזה, הוא עדיין בפוזות, כן, של מתחת לברך שלהם. הוא עדיין מתחת לברכיהם. בעשר, אנחנו במשפט עשר. דגמירי, דמאן דשקיל מי דמינאיו, לא מסתגלן. כי למדנו עיקרון הזה שאומר, כל מי שלוקח דבר אחד מהם, לא יכול לזוז משם. משל למה דבר דומה? לציבור חרדי ודתי לאומי ביחס לחילונים. בגדול, ציבור חרדי החליט להתרחק מחילונים. וזה בבחינה, כמו שאנחנו אמרנו, יש שלוש מדרגות, יש שלוש אפשרויות לברוח, להילחם או להפוך לטוב, נכון? אז החרדים בחרו להתרחק. פשוט נתקו מגע בעצם. דתיים לאומיים, ציבור דתי לאומי, ניסה להפוך אותם לטובים. ומה שקרה, אני חושב שבפועל, זה שהחילונים השפיעו יותר לדתיים מאשר דתיים לחילונים. בציבור דתי לאומי, אני מתכוון. היום בבתי ספר, עד היום, בבתי ספר דתיים לומדים, לומדים מספרים בגיאוגרפיה, באנגלית, בביולוגיה, עוד כל מיני ספרים. לומדים ספרים שבאים מבתי ספר חילונים. ולא קורה להפך. אף פעם, אין להפך. לא שדתיים כתבו על, על אהבת ארץ ישראל ועל המהות שלנו בהיסטוריה בארץ ישראל, ביחס שלנו להיסטוריה, ועכשיו את ספרי היסטוריה של דתיים, הביאו לזה בתי ספר חילונים. לא, זה אף פעם לא קרה. ההפך קרה. הם מלמדים את, את דתיים מה זה גיאוגרפיה, איך יש טוב לנסוע לחוץ לארץ, איזה יופי של המדינות, שזה, ואיך ביולוגיה בנויה, ואיך זה, איך אדם בא מעקב, יש כל מיני דברים מעניינים, מסופרים שם. ואנגליה שם, באנגלית, עם תמונות לא, לא תמיד צנועות בספרים. זה, הם משפיעים האלה. אין בתים חילונים בגדול שקוראים עיתון הצופה, או מודיע, או, אני יודע, או, או עיתונים דתיים. לרוב זה לא קורה, אבל להפך ועוד איך קורה. ציבור דתי לאומי קורה, מעריב, ידיעות אחרונות, קוראים חופשי חופשי. מקור ראשון, זה לא היה עיתון דתי, עיתון חילוני. תבינים, זאת אומרת, הניסיון להשפיע עליהם יצא בדיוק הפוך. הוא יצא שציבור דתי לאומי ברובו, נהיה מאוד דומה לחילוני, רק עם כיפה. אבל זה אותו עיקרון. ואז כשקלטו את הנקודה הזאת, אז הם התרחקו והתכנסו לתוך היישובים, ולתוך החממות של גוש קטיב ושל היישובים וישיבות וכל זה, התכנסו, עשו תהליך הבדלה, ואחרי שעשו תהליך הבדלה והבינו עכשיו מה בשביל מה הם חיים, מה הרעיון שלהם, רק אחר כך הם יכולים לבוא בגרעינים תורניים ולהתחיל להשפיע וחליל ללמד יהדות ולתת אלטרנטיבה למה שקיים בתרבות החילונית. רק אחרי שאתה התכנסת, נבדלת, נסגרת, אז אתה עכשיו יכול לבוא ויש לך מה לומר להם. אחרת, לא מסתגלן, אתה תקוע, אתה בדיוק כמוהם. וכל החלומות של ה... זאת אומרת, אלה שלא התנתקו, אלה שנשארו לגור בעומר בבאר שבע שם, או בדניה בחיפה, או ברמת השרון, ובכלל סתם ביפו, בכל מקום, אלה שנשארו ביניהם. אז הם לא יכולים הרבה להשפיע, הם נהיו מאוד, כמו כל החילונים, רק עכשיו הוא לא נוסע בשבת כמובן, כן, אבל חלום שלו זה לנסוע לטורקיה, לפסח, ולאכול אוכל גלעד כשר, כן? שם זה החופש כשר בפסח, זאת אומרת, אתה מבין, זה הנסיעה שם לסיני, לזה, ולהונגריה, זה בעצם החיים. זאת אומרת, האידיאל זה לחיות, כאילו, שגם הוא רוצה וילה, ולקנות שטויוטה, ושיהיה לו, כן, מכונית כזאת, כן, יפה. זה בעצם החלום, רק מה? צריך להיות שיהיה כשר, ברור, כן, אוכל כשר. אז דבר הזה הוא, אצל רבי נחמן פה נקרא לא מסתגלן. צריכו, עוד פעם, בוא נקרא את עשר. דגמירי, דמאן דשקיל מי דמינאיו, מי שלוקח מהם, לא מסתגלן. היינו, כנל, שיש לנו קבלה, שכל מי שלוקח לעצמו איזה דבר טובה ומידה רעה של הרשעים, היינו, שיש בו עדיין איזה אחיזה מהמידות רעות שלהם, אינו יכול לצאת מהם ולהכניעם כנל. כמובן, פה לא מדובר על הציבור חילוני בתור רשעים, חס וחלילה, אבל זה שיש כאן משהו שהוא לא אידיאל שאנחנו שואפים עליו, זה צריך לדעת, צריך לזכור את זה. ובהתחלה, והיום יש הרבה כאלה שכן, שלא עברו את התהליך של הבדלה. אז חלום של הדתיים, דתיים לאומיים אני מדבר, היה חלום שמה? זה פחות או יותר חלום, יחס למדינת ישראל, זה חלום חילוני. אתם יודעים, מה הוא לוקח מהם? הוא לוקח מהם בעצם החזון, חזון של מדינה. שמה? מה החזון של מדינה? זה להיות עם חופשי. להיות עם חופשי בארצנו. אתם יודעים, בקונוטציה שבאותם ימים חופשים זה כמו לקרוא חילוני. זה כמו, זה ההמנון. להיות עם חופשי בארצנו. זה האידיאל. שוויצריה במזרח התיכון. אבל אנחנו לא רוצים לעשות פה מקלט מדיני, מקלט לאומי בטוח. לא בשביל זה אנחנו באנו לארץ ישראל, ולא בשביל זה קיימת מדינת ישראל. האידיאל זה לא להיות שיש לנו סוף סוף ביטחון, אנחנו יכולים להיות, לחיות. האידיאל שלנו זה לגלות אור השם במציאות. לבנות פה דגם של עולמות העליונים בתוך העולם המדיני, פיזי. אנחנו פה רוצים לגלות את ה... להביא אור לעולם כולו, לתקן עולם. ואנחנו רוצים להקים פה מלכות דוד. וכמובן, זו מדינה וצבא ומפעלי חסד וצדה ופיתוח טכנולוגי ובכל תחומים, בכל דבר. אנחנו רוצים להביא פה אור השם באופן מוחלט, גדול. אנחנו רוצים לעשות טוב. לא חלום חילוני כזה, להיות עוד לא תמה תקוותנו. אתם מבינים, מין משהו כזה של עוד לא תמה תקוותנו. כמעט, כמעט, עוד לא, אנחנו, יש לנו. מין ייאוש כזה, כמשהו, תקוותנו. כמו שאומר שם, אתם יודעים מאיפה בא ביטוי הזה עוד לא תמה תקוותנו? זה באותה תקופה היה משפט מאוד מפורסם, ידוע, כל מי שאז היה, הכיר את המשפט הזה. היה משפט בפולנית, שפולניה הייתה עוד מעט, היו כל הזמן שם היו מדברים שפולניה נמחקת מהמפה. פעם רוסים כבשו אותה, פעם אוקראינים, פעם אלה שם, כל פעם היה שם ליטה, והיה שם כל הזמן בלגן בפולניה. אז הפולנים היו אומרים, משפט בפולנית, היו אומרים, אשצ'ו פולסקה ניס גנבה. זה הפולניה עוד לא נרכיבה עדיין, כן? עדיין. אז הוא אומר, אשצ'ו פולסקה ניס גנבה, עוד לא תמה תקוותנו. אתה מבין, כאילו משהו כזה מאוד. ודאי שבשלב, כשהקמת המדינה, זה היה תרומה עצומה. מי שהקים המדינה זה חילונים, אין ספק. ואנשים שהם נלחמו על קידוש, על מדינה והם בנו ועשו, זה ודאי דבר עליון, חשוב מאוד, טוב מאוד, וכי הוא זה אין בזה זלזול, זה דבר חשוב, וערך עצום, ואנשים גדולים שעשו את זה. אבל להפוך את זה לחזון, לאידיאל, שלזה אנחנו שואפים, אז זה יקבור אותך. וזה באמת קובר, זה בוא, אתה תקוע, לא מסתגלן, אתה נתקעת בחזון להיות כמו כולם. כמו כולם, אז הערבים הם יראו לך מה זה כמו כולם. אז הציבור דתי, לאומי, אם הוא נתקע בדבר הזה, ובמקום להיות משפיע, הוא רוצה לקבל כמה תקציבים וזה כל העניין. אתם יודעים מה זה, על מה אנחנו מדברים? היו סקרים שאמרו שאם כל הדתיים היו מתארגנים ביחד, יהיו להם 30 מנדטים. הם קיבלו הפעם 23. מה זה 30 מנדטים? זה אומר שהיום, עכשיו, ראש ממשלה שלנו היה יכול להיות דתי. היום, לא לעתיד לבוא, לא חזון. זו הייתה יכולה להיות מפלגה הכי גדולה שיש בארץ. אבל הם רצו להיות סקטוריאליים, שלזה יש אינטרס כזה, יש כזה, זה, זה לא מדבר איתו, הוא לא יושב איתו, אז זה לא זז. אז הוא לא מסתגלן, הוא תקוע, הוא יהיה שם תקוע, עד שהוא יקלוט את הרעיון הזה. כן? תשימו לב לביטוי הזה. אזל, זאת אומרת, 11, אזלי, אדרתי, תחזיר להם, הלכתי, החזרתי להם. ורק אחרי שהחזרתי להם מה שלקחתי, עברתי תהליך הבדלה, הבנתי שיש לי פה כוח משלי, שאותו אני צריך לגלות, לשם אני צריך לשאוף. וכמובן, בעזרת השם, גם ציבור חרדי וגם ציבור דתי וגם ציבור חילוני, כולם יתארגנו ביחד ונלך לצד הגדול, למשהו שעליון, אז זה יהיה הפיכת הרע לטוב. ובאמת, חרדים לא רק התנתקו, גם אצלם התחילו כל התהליך הזה של, פעילות לחזרה בתשובה וערכים וכל מיני זה, גם הם התחילו את הדבר הזה. אבל קודם כל צריך לעבור את התהליך, שאתה מבין בשביל מה אתה פה, אתה מבין מי אתה, מה אתה, בשביל מה כאן אנחנו. והוא, כן, אז ב-11, ואז לי אדרתי, היינו, שהחזרתי מה שהיה אצלי, איזה מעט אחיזה רעה מהמידות הרעות שלהם. החזרתי והפרשתי ממני. והדר מסתגלן, אז יכולתי לזוז, שאז עלתה בידינו לצאת מתחת ברכיו, לחניו ולשפילו. בינתיים אתה מתחת לברך של, או של, ברך החילונית. כמבואר לאל שצדיק גמור, שמפריש מעצמו כל אחיזה הרעה שלהם לגמרי, הוא יכול לצאת מהם ולהכניע ולהשפילם. בבחינת משפיל הרשעים עדי ארץ. כן. כן.
הרב, קשה מאוד, העניין הזה, שאם אדם מפריש את עצמו לחלוטין מאיפה שהוא הגיע, דע מאין באת ולאן אתה הולך. אם אדם עכשיו גם שהוא ירד, יש כל אותם אנשים, אני אחזה לזה נקודה מסוימת, המעבר בין איפה שהעולם מהכן שהיית לעולם שאתה רוצה להגיע אליו בחזרה, עכשיו אדם שחזר בתשובה ורוצה להשפיע על מישהו שהוא לכאורה חילוני, מה שנקרא. אם הוא נתק עצמו לחלוטין, לא היה לו שום שיח או שיג, הוא לא יכול לדבר איתו, כי הוא פשוט לא יהיה מנותק ממנו. חייב לזה אחיזה כלשהי בעולם ההוא כדי שאפשר לדבר איתו.
אז תכתוב, לא, אם אתה שואל זו שאלה, אבל אתה לא שואל, אתה נועם, יפה. אז ודאי שזה לא ככה. ודאי שאתה צריך קודם כל לדעת מי אתה, צריך ניתוק. אחר כך צריך לחזור. אבל אם אתה עדיין קצת פה, קצת שם, אז ודאי שזה, אני לא אומר ניתוק, לא לדבר עם משפחה. אני אומר, ניתוק זה בירור פנימי. גם דתיים שהם התכנסו ליישובים שלהם. זה לא אומר שעכשיו לא עובדים יותר בירושלים, או לא עוברים קו הירוק, או... ודאי שיש קשר. אני אומר, באופן מהותי, באופן מהותי הם עשו את הפעולה של הבדלה. עכשיו, אחרי הבדלה, באים ואומרים, יש לך מה לומר. כל עוד שלא תעשה ניתוק, לא יהיה מה לומר.
איך יודעים מתי הרגע שלנו?
כן, זה צריך להיות, זה עניין אינדיבידואלי. זה ביד טיפול שכל אחד יש לו רב שלו, והוא נמצא עם הרב במסע, הוא מתחיל בבירור, לימוד, והוא יגיד לו. כן, כן, בבקשה.
אתה אמר בהתחלה שכל אדם שלא יכול לעשות את ההבדלה, ואז בעצם הוא מסתפק בזה שהוא שמיע את הרע שלו, והוא לא משפיע על אחרים, נכון? אתה חבר למה שאנחנו דיבר שבוע שעבר על צדיק קטן, צדיק גדול?
כן, נכון. כן, זה הרעיון, אותו רעיון. כן, בבקשה.
אני רציתי להגיד, זה בקשר למה שהוא אומר, שהסוף מדבר טיפה על מה שהוא אומר, כי אחרי אמרו לו בסוף, היית צריך לספור ולראות, כאילו צריך להסתכל.
לא, 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 הם אמרו לו, אתה חמור. קודם כל אומרים לו, אתה חמור. ומה כן היית צריך לעשות? לא היית צריך לקחת מהם שום דבר. לספור, כן, לדעת, לדעת.
זה נראה לי זה תשובה למה שהוא אומר, בתור ש... לא להתנתק לגמרי, דברים כאילו,
טוב, מה אני אגיד לך, אתה לא רוצה להתנתק לגמרי, תישאר, בסדר גמור. לא, אם זו שאלה, אז כבר עניתי תשובה. תשובה היא שצריך להיות ניתוק. זה לא דעה שלי, זה הרעיון שמסבירים אותו, שבעל שם טוב אומר אותו. אני סומך על הבעל שם טוב. הוא אומר, הבדלה. הבדלה זה, יש הסברים, פירושים, יש אצל רבי נחמן, יש פירושים. מה זה הבדלה? הבדלה זה זה, שאתה לא מושפע, אתה לא המשך בעצם מה שהיית, לא, יש לך הבדלה, יש לך עולם שלך, יש לך מה לומר מעצמך. עכשיו אתה פועל. קודם כל רבי נחמן פה לא מתייחס לסוף הזה, אבל אין, הוא לא מתייחס, אבל ממדרש, מה שאני מבין שם, זה שאומר, זה שאתה רצית לקחת מהם, ולקחת מהם, אתה חמור וטיפש. זה דבר שזה הייתה טעות, לא היה צריך לעשות את זה. ומה אתה צריך לספור? לספור זה של ללמוד תורה, תורה זה בית שמאי, זה מסתכל, אתה מסתכל כמה יש, וזהו, מסתכל. אתה לא לוקח שום דבר, אתה רק ספרת. טוב, זהו. כן.